אז שיעור הכנה לפסח. אז בתור הקדמה ללימוד שלנו, אני לא יכול להתאפק, יש מילה, בסדר? מילה קצת, חג, פסח. שכל מה שאנחנו לומדים בפסוקי התורה, מספר לנו את ההשתלשלות של האנושות ושל המסע, גם הכללי וגם הפרטי שלנו. החגים זה זמן שאנחנו מקבלים מוחין ודעת לפתור את הקושיות שנמצאות על השולחן בכל סיפור התורה. זאת אומרת, התורה מספרת את כמו מה קורה בעולם ומה הקושי שאנחנו צריכים לפתור ואיך התורה מכוונת אותנו לפתור אותו. ובחגים אנחנו מקבלים דעת ומוחין כדי לפתור את העניינים האלה. כן? עכשיו, זה לא רעיון, זה פשט. ואם אני עובר חג, ואני לא רואה עם הזמן איך הדעת שלי משתנה בעקבות החגים, אז זה משהו שכדאי לי להתחיל לבקש לעצמי. זה הפואנטה. יש בפסוקים כתוב גם על חגים. אתם מבינים מה אני אומר? אבל אז מה זה דעת ומוחין? זה תפיסה פנימית של המציאות, שמשנה את איך שאני פוגש את כל החיים שלי. וכתוב בפנימיות שהמדרגה של כל נברא או של כל פרצוף, זה מושג קבלי, היא נמדדת על פי הדעת שלו. דעת זה התפיסה הפנימית. זאת אומרת, אותו מצב, אותם חיים, אבל אני במדרגה אחרת של קיום בגלל מה שיש לי בפנימיות. זה הדעת והמוחין. בסדר? ואת המוחין והדעת האלה, רגע נקשר לפסח, מקבלים על ידי האוכל, המצה והיין. בסדר? זה לא סמל המצה והיין, זה דבר גשמי, שבליווי זה שהוא נכנס בתוך הקשר של מצווה, הוא מעניק לנו דעת ומוחין בתוך המצה בעצמה, בתוך היין בעצמו. אז לפחות להתכוונן ולפתוח את המערכת לקבל את זה. עכשיו, באופן כללי, כל החגים, כל אחד רוצה לענות על מימד בתיקון הכללי. אז אמרנו ש בלימוד הזה, ככל שאתה נכנס פנימה, אתה מבין שהתיקון הכללי הוא אחד. אתה מוצא את החיבור שלך אליו, ואז כל המצוות, כל התיקונים, כל מה שיש לעשות, הכל מתקשר לך לסיפור אחד מרכזי. זה לא יש פסח זה איזה עניין, ויש פורים זה איזה עניין אחר, ואז יש חנוכה שני. אני מבין שיש לי עניין אחד בסיסי, וכל חג נותן לי זווית של התיקון שלו. נקרא לזה, נגיד, תיקון חטא אדם הראשון. בסדר? אז אם אנחנו ניסינו להבין בפסוקים, אז מה זה חטא אדם הראשון, ומה הקדוש ברוך הוא בעצם רצה, ומה הוא אמר לו לא, ומה היו התוצאות של זה, אז את כל המהלך של הבריאה אפשר להבין בהקשר הזה. תיקון חטא אדם הראשון, אם נגיד את זה בצורה קצת יותר מעודנת, זה השלמת מה שאדם הראשון לא השלים כדי להיות אדם נפלא כמו שהקדוש ברוך הוא הציע לו להיות. בסדר? תיקון חטא, יש לזה קונוטציה, הרסת תתקן. נסביר את זה אחרת. כן? יש אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא בורא אותו לאיזה תכלית, והוא רוצה להעניק לו שפע, והוא רוצה שהוא יהיה נברא שמגלה אותו בעולם, ואדם הראשון מצליח לזה בצורה חלקית, אבל לא מצליח עד הסוף. אז מה שמוטל עלינו בתור הבנים שלו, זה להשלים את איפה שהוא לא השלים. עכשיו, אם אנחנו לומדים נכון את חטא אדם הראשון ואחרי זה את הפסוקים, אנחנו לאט לאט מתחילים להבין מה זה בדיוק הנקודה ששם הוא מפספס, איפה אנחנו גם כן מפספסים את זה, ואז אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו איך פותרים את זה, ואיך החג עוזר לנו לפתור את זה. הבנתם? זה מופשט? זה פשוט? תעזרו לי. טוב, אני מדבר עד שאני ארגיש שנפתחים השערים. בינתיים עוד מתחממים לפתיחת השערים. אבל עד כאן לפחות רעיונית, הבנתם מה אני אומר? תעשו לי כן, לא?
אני לא בטוחה.
אז יופי.
זה מבחינת התכלית החגים?
אפשר תמיד את כל הדברים האלה לחתוך מכל מיני זוויות. היום אנחנו מדברים, כן, זווית כזאת, שכל החגים זה להשלים אותנו להיות אדם כמו שאנחנו היינו רוצים להיות, ושזה יוצא גם, שזה בצורה, בהשגחה פרטית, מה שאנחנו רוצים להיות, גם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה, אז אנחנו, יש לנו ביזנס משותף.
זה מסיפור כאלה, שכל חג הוא טיפול אחר.
נכון, זה לא כל חג שמתקן גם אחר.
זה ממדים בחטא אדם הראשון. זה זוויות, בבסיס זה עניין אחד שורשי. כל פעם אתה מקבל אותו מזווית אחרת.
תאווה אחרת, לא קורה זה.
אז היום ננסה להסביר כיוון אחד. בסדר, אבל אפשר, מה שקורה לבן אדם ככל שהוא מתפתח עם התורה, אז כל שנה הוא מנקה את שנה שעברה, והוא היום לפי המצב הרוחני שלו עכשיו, הוא, החג מדבר אליו ומאיר לו מזור, פתרונות, רפואה, למה שהוא צריך עכשיו בחיים. אז כל שנה אתה אמור לתפוס את החגים מאיזה זווית אחרת, שמותאמת לאיפה שאתה נמצא עכשיו.
ואם אתה לא בעניין בכלל?
מה?
גם אם אתה לא בעניין בכלל.
מה זאת אומרת?
מסורתים מרחוק לגמרי, טוב, עושים את ליל הסדר, וכאילו...
אז בכל זאת סיפור...
האם זה מדבר עליהם? זה נכנס להם?
אז הסיפור הוא שהשיר שהחזיר אותי בתשובה זה אחד אלוהים. עכשיו, אף אחד לא חשב, כשהייתי בליל הסדר, שזה מה שיעשה את העניין. אז אני אומר, וזה עוד לא החלק הכי הלכתי, זה דווקא חלק... כן, אחד מי יודע, זה מה שהחזיר אותי בתשובה. לא, זה יום אחר. יום אחר. נשאיר לכם, רגע, נעשה לכם כמו, תמיד בליל הסדר, עושים דברים בשביל לגרום לילדים להתעורר, ואז אומרים להם בסוף, אם תישאר עד סוף האפיקומן, תן לך את ה... אני אומר את זה בשביל להבין שליל הסדר, או בכלל, אנחנו, אתם שמים לב שזו נקודה שחוזרת אצלי, אנחנו נוטים לתת הרבה יותר מדי משקל לחלק האינטלקטואלי והמודע של הפעילות בחיים שלנו. והחג הוא, רובו לא קורה בממד האינטלקטואלי והמודע, והמצה בעצמה והאגדה בעצמה והשירים בעצמם עושים עבודה, אתה לא יודע, אתה הכנסת מכתבים לתוך המערכת של הילד, של הנפש שלך, וזה, בבוא העת זה נפתח, יש שם כל מיני מכתבים, אתה לא יודע מתי זה ייפתח ואיך, ביפן, איפה זה ייפתח לך, אתה נפתח, אתה תומן זרעים, וכבר במקור, בפסוקים, המודל הזה מופיע, כי יש כל מיני דברים שעם ישראל עושה בדרך לארץ ישראל, הם עושים דברים משונים, שמים אבנים עם סיד, שמים אבנים פה, שמים זה, ואומרים, ויום אחד הבן שלך ישאל אותך מה זה, אז תגיד לו. אז זו שיטה יהודית מאוד עתיקה, כבר כתובה בפסוקים, שאתה עושה דברים משונים מאוד, כדי לעורר את הסקרנות של הבן שלך, ואז הוא ישאל, ואז יהיה פתח להכניס לו דעת. אז אני חושב ש... אני לא יודע אם אני עושה את ההבחנה הזאת, מסורתי, לא מסורתי, אבל קודם כל זה עושה את העבודה. ליל הסדר עושה את העבודה בלי שאתה צריך לעשות שום דבר מעבר, ואצל סבא זיכרונו לברכה לא היו מדברים הרבה דברי תורה. זה היה החוויה העיקר.
לצרפתי.
לצרפתי. כן, והשירים והסיפור, הדבר הנוסף הוא, זה שהמסר הוא מרבים לספר ביציאת מצרים. העבודה, רבי נחמן אמר, שאנשים חושבים שלספר סיפורים זה כדי להשכיב אנשים לישון. אבל אני אומר שהסיפורים שלי זה כדי לעורר אנשים מהשינה. הסיפור יציאת מצרים בפני עצמו הוא מעורר אנשים מהשינה. לכן אמרתי... את מדברת על האגדה או על הסיפור? אז אני שלחתי אותך קודם כל לעשות שיעורי בית לקרוא סיפור יציאת מצרים. למה? כי האגדה היא בעצם, מין אוסף של... לינקים ומדרשים וכל מיני דברים שבנויים על תשתית שלרובנו אין אותה. אנחנו לא מיושבים טוב בסיפור. אז זה לא שאתה עכשיו מתחיל לספר את הסיפור. אני היה שנה אחת שעשיתי את זה, הייתי לפני השינה, מספר לילדים כל פעם קצת מסיפור יציאת מצרים. כשאתה מגיע לליל הסדר, אז זה רק לינקים כאלה לעורר. ואתה תופס את זה נקודה אחת. מה יש לך בליל הסדר באמת זמן למשהו? חוץ מלפוס, אולי נקודה אחת. אולי, אם אתה כבר רוצה לדבר או לעשות הצגות או זה, מה אתה יכול? נקודה אחת, גם לעצמך. מה? וזה כל מה שצריך, לא צריך הרבה יותר מנקודה אחת. אז יש פה סיפורים נפלאים, אבל אז בסדר, אני חוזר רגע לפסח כסיפור תיקון חטא אדם הראשון. בכלל, פסח זה סיפור של יציאת מצרים. ובארי ז"ל, הארי הקדוש, מבואר שבעצם גלות מצרים, לאיזה תכלית הייתה? לתקן את חטא אדם הראשון. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את הסיפור, נכון, יציאת מצרים. אבל יש איזו שאלה שאנחנו לא כחונים עליה, ולא מדברים עליה כל כך, למה הגענו לשם בכלל? קצת, בהתחלה. אבל זה יפה, אני, היה לי שאלה כזאת של מרדן, וואו, זה מדהים, איך הוא עשה ניסים, איך הוציא אותנו ממצרים, ומי הכניס אותנו לשם? הוא שלח אותנו לשם. אז בוא נדבר על זה קודם. כן? יש את ה... למה בכלל הגענו לשם, ולמה... ואז, איך יוצאים משם, וכולי. אז באריזה מבואר שזה קשור לחטא אדם הראשון. שכשחטא אדם הראשון, אתם מוכנים קצת למיסטיקה, איך אמר רב קרלי ברך, open your hearts, אז למדנו על 130 שנה שהיה בין לידת שט, לרצח של הבל, או ללידת קין והבל, אז כתוב שם שאדם הראשון היה מנותק מאשתו בזמן הזה, ובזמן הזה באו רוחין שדין ולילין לנסות להזדווג איתו. והוא, אמרתי לכם, תחזיקו חזק. והוא הוליד בלי כלי. יצאו נשמות בלי כלים. זה אומר, יצא, נגיד את זה בפשוט, זרע לבטלה. היה לו פגם הברית. הזרע לבטלה. מה ששמעת? היה לו פגם הברית. הם הצליחו לעורר אותו. אתם רוצים, נהיה ממש זה.
כן, תדבר
איתו. אתה יכול לתת לך פשוט,
בבקשה? אל תפחד. אני לא מפחד, פשוט אני לא רוצה שזה יהיה... לא גס, אבל...
גם לא גס.
כן. זאת אומרת, יש כל מיני צורות של פגם הברית. אמרנו שהקשר בין איש לאישה זה היסוד של התיקון בעולם. חיבור, ייחוד קודש בריך ושכינתה. וכשהם לא בקשר מתוקן, אז יש אפשרות לכניסה של כל מיני דברים. יש אפשרות של כניסה של האישה השנייה. זה, אני אומר, זה גם בפשט, ממש ממש, וזה גם במשל הרוחני. יש אפשרות של כניסה של האישה השנייה, כשהקשר לא מתוקן. ויש אפשרות של הגבר מקיים קשר עם עצמו. זה מובן?
כן.
זהו. בעקבות קיום הקשר שלו עם עצמו, או עם הרוחין ולילין שפיתו אותו, יצאו נשמות בלי כלים במשך 130 שנה. הנשמות האלה מתגלגלות להגיע למצרים כדי להתקן.
הנשמות האלה זה יעקב וזה כולם.
אז
בגלל זה הגענו למצחיים, לגיסו מלכתחילה סיכרו, היינו זה תרופה, יגשים
לך. למה? למה?
אני ניסים את זה, אני רוחה נשת בכלל.
אז תעזבו את המשל הזה רגע, נלך טיפה לנמשל. הנמשל הוא שיש לאנושות עניין להשלים, ועם ישראל מגיע למצרים בשביל להשלים אותו. בסדר? עכשיו, אני מסתבך, זה רחוק מדי, כמו אני מחשב מסלול מחדש.
אני חושבת
את זה, שמדובר עדיין יכולים להיות במצרים, מבחינת המקום ה-5. זה ודאי, רגע. חישוב מסלול מחדש. טוב, אני אסביר את זה אחר, בסדר? פסח, מצרים זה מצב של גלות, בסדר? מה שמביא אותנו לגלות לא השתנה הרבה מאז אדם הראשון, כן? הוא חוזר על עצמו. היסודות הבסיסיים של מה שגורם לאדם להגיע לגלות, לא השתנו מאז אדם הראשון, והם משתלשים לאורך כל סיפור התורה. אז אנחנו למדנו על עץ הדעת, אחר כך למדנו עוד כמה סיבות שקורות עד המבול, אחרי זה נלמד עוד כמה פעמים, אבל בעצם זה אותם סיבות שגורמות לנו להגיע לגלות. עכשיו, כדי לצאת מהגלות, צריך לתקן את הסיבה שבגללה הגענו לגלות. ואנחנו כבר למדנו שיש סיבה שאתה מגיע לגלות בגלל עניינים שאתה עשית, ויש עניינים שאתה מגיע לגלות בתור פיקדון על דברים שקרו לפניך. ועשינו שיעור על זה, מה הכוונה. זה לא שמענישים את השני בגללך, אלא אתה מקבל על עצמך להמשיך דברים שהיו באנושות לפניך. גם אם אין חטא ברור שבגללו אתה ראוי להגיע לשם. ועד רבה, לעם ישראל, זה באמת לא ברור מה החטא הגדול. אפשר להגיד, אברהם אבינו, קשה מאוד להסביר שבגלל שהוא שאל במה עדה או לא יודע מה, אז עם ישראל ירד למצרים. אפילו מכירת יוסף קשה להסביר 400 שנה בגלות. אז באמת, הקבלה אומרת, בסדר, זה, באמת זה בסיבות חלקיות. הסיבה יותר מעמיקה היא שהם מקבלים על עצמם להשלים משהו בשביל האנושות כולה. ובשביל הדורות של האבות עד אדם הראשון, להשלים תיקון של מה זה להיות בן אדם. עכשיו כל אחד צריך לנסות לפצח איך מתורגם אצלנו בימינו חטא אדם הראשון למשהו שאני צריך לתקן אותו, ואז זה יוציא אותי מהגלות. זה הבנתם? זה יותר ברור? יופי. עכשיו יש הרבה שאלות. מי שיקרא בעיניים האלה מחדש השנה לפני ליל הסדר את סיפור יציאת מצרים, יתחילו לעלות לו כל מיני שאלות, אבל תקרא את זה בעיניים האלה. מדובר שם על תבנית של הירידה לגלות ושל היציאה ממנה. והוא מספר שם את הסיפור גם של הגלות שלנו, גם של הגלות שלנו של הדור הזה, גם של הגלות שלי באופן אישי, ואת סיפור היציאה משם. ומול זה יתחילו לעלות לך כל מיני דברים, כמו שאנחנו עושים פה בפסוקים. שאלות, קושיות, משהו שמתעורר, משהו שמשמח אותך, משהו שקשה לך. כל זה, זה הקושיות שלך, או ההתעוררויות שלך מול הסיפור הזה. כן? למשל, כמו שאת שואלת, אתה תקרא את זה, ואתה תגיד, אבל למה צריך סבל בשביל זה? יופי, הנה קושיה אחת. בסדר? אז עכשיו תקראו רגע את המקור הראשון. אז אנחנו ננסה, אני מקווה היום להסביר קצת איזה סוג של תיקון יכול להציע לנו בכלל ליל הסדר, ומה התורה מציעה לנו בתור תיקון שיוציא אותנו מהגלות. וזה בחינת שאלת הבן. שמצווה שישאל הבן מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. כי צריכים אז בליל פסח לשאול דווקא קושיית מה נשתנה, כדי להשיב על זה עבדים היינו. דהיינו שהשם יתברך עשה עמנו ניסים וגילה השגחתו יתברך בעולם. ועל ידי קושייה זו של מה נשתנה, על ידי זה מכניעים ומבטלים ומתרצים כל הקושיות של חוכמת הטבע. כי על ידי זה מגלים את ההשגחה כנ"ל. אז אומר ככה, שבואו נסביר רגע לענייננו בחטא אדם הראשון שלמדנו עליו. מה שהנחש ניסה לשכנע את אדם הראשון, זה לא לקבל את המסר של הקדוש ברוך הוא אליו, ולא לקבל את המסר שהוא רואה מהעולם, אלא הוא אמר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא לא מה שאתה חושב, והוא לא מה שהוא נראה, ולכן תאכל מעץ הדעת, ואז אתה תקבל מה שאתה צריך בשביל. התיקון לזה הוא האמון בקדוש ברוך הוא, שהוא באמת מה שהוא מספר לנו. הקדוש ברוך הוא מספר לך, אני כזה וכזה, אני אוהב אותך, אני רוצה בטובתך וכו'. אבל בינינו, כולנו מלאים קושיות על זה. זה בחינת הקושיות של הנחש. לא קונים את זה, באמת. ברוך אומר ועושה. אתה באמת מאמין שברוך אומר ועושה, הקדוש ברוך הוא. ואיש שעמד עליו אותנו, אתה באמת מאמין לזה? בסדר, זה יפה ברעיון, אבל באמת בתוכנו יש מלא קושיות על הקדוש ברוך הוא. קושיות, או בלשון אחר כפירות, או בלשון אחר התרחקויות, או בלשון אחר ספקות, או בלשון אחר כל מיני. בסדר? אז הוא אומר שליל הסדר יכול לתת לנו הזדמנות לתקן את הקושיות האלה. עוד פעם נקרא. צריכים אז בליל פסח בשורה השנייה לשאול דווקא קושיית מה נשתנה כדי להשיב על זה. אתה צריך להביא את הקושיות. ובשורה השלישית, על ידי קושייה זו של מה נשתנה, על ידי זה מכניעים ומבטלים של חוכמת הטבע. כן? מה זה חוכמת הטבע שלנו זה? אני רואה מול העיניים שלי מציאות שלא מסתדרת עם מה שהקדוש ברוך הוא מספר לי והתורה מספרת לי. בסדר? אז אני מלא קושיות וכפירות. אתם מרשים לי בכל... אני ניסיתי לשמח אתכם, אני רואה שזה רק עושה קבצ'ים. אני אעשה את ההכנה לחג כמו שהיא, נשחרר את הפסוקים. בחגים הבאים אני אעשה פסוקים, לא נעשה הכנה לחגים, בסדר? אבל אם אני עושה הכנה לחג, אני אעף על זה, בסדר? ניסיתי לזה. אם זה יסתדר לכם עם הפסוקים, מה טוב ומה נעים. אני רואה, כל פעם אני מנסה, וזה בדיוק כמו שתוקע לי את השיעור עכשיו. אז ככה. יש קושייה זו של מה נשתנה, מכניעים ומבטלים ומתרצים כל הקושיות של חוכמת הטבע. ההפך של זה, זה אמונת ההשגחה. באמת, מה אני רוצה? מה יוציא אותי מכל הצרות? אמונת ההשגחה. בלב, לא ברעיון. שאני מקבל את הדעת הזאת בתוכי, שבאמת אני מאמין שיש השגחה והיא לטובה, וזה אחד. שתיים, שאפשר לשבור את כל הטבע.
מה זה אומר?
למשל, שאני יכולה להשתנות. למשל, שלמרות שכל העולם חושב ככה, אפשר אחרת. למשל, שלמרות שכל החברה מתנהגת בצורה כזאת, אפשר לעשות אחרת. למרות שהניסיון שלי מלמד עשרות שנים שככה וככה וככה, אפשר אחרת. זה הקושיות מחוכמות הטבע. למה? כי הטבע, יש את הטבע ממש, בסדר? זה לא מסתדר לנו שאפשר לעבור דרך ים סוף, כי יש פה ים סוף. אז הטבע זה כל המציאות הנורמלית של העולם. מה אנחנו מנסים למסור לילדים שלנו ולעצמנו? שיש משהו יותר גדול מזה. שאפשר לפתוח את זה. שאפשר לקרוע את ים סוף. עכשיו, פרעו משעבד אותנו באמצעות חוכמת הטבע, והוא הבוס הגדול של החוכמה הזאת. ומה שמנסים להכניס לשם, בהתחלה במכות, זה את אמונת ההשגחה. עכשיו, עם ישראל לא יסכים לצאת ממצרים, אם הם לא מאמינים באמונת ההשגחה. כשמשה רבנו יבוא ויגיד להם, בואו יוצאים, הם יתחילו להגיד, אבא ציגה למה. מה זה אבא ציגה למה? זה שהם לא קונים את זה. הם לא קונים.
אולי גם השנו היה מוציא אותם, אם הוא לא היה בטוח שמאמינים בו. בגלל זה גם יש ביקוש כשתחיל לצבוע את המזוזות בדם. אפשר לחשוב שהשם הוא לא ידע איזה בית, איפה היהודים. אז הוא רצה שככה אני קוראת לזה. אני מרגישה שכאילו הוא רוצה גם הוכחה לכך שהיהודים מאמינים שיש השגחה אלוהית. וההוכחה זה שהם צובעים את המזוזות.
זה נכון, זה ייקח אותנו למקום דווקא שיותר דורש מאיתנו. אני רוצה רגע לדבר על משהו אחר, זה נפלא מה שאת אומרת, אבל הוא שלב ב'. הוא שלב ב', שלב ראשון, לא, שלב ראשון זה להבין מה מונע מאיתנו. זה לא שהוא רוצה הוכחות וכו', הוא רוצה להוציא אותנו. הוא מת להוציא אותנו, ואנחנו תקועים שם.
משה רבינו בעצמו לא האמין בזה.
כן, אז עכשיו, אז הוא מנסה להגיד לנו, תשמעו, כדי לצאת ממצרים אתם צריכים דעת. כי בארי הקדוש מבואר שגלות מצרים הייתה גלות הדעת. הגלות החיצונית שלך היא רק תוצר של הגלות של הדעת הפנימית. אז הם לא מצליחים לצאת ממצרים בגלל שחסר להם דעת. איזה דעת? הדעת הזאת שאנחנו מדברים עליה, הדעת של האמונה. הדעת שהיה ראוי שיקבלו, כן? אז דעת של אמונה. וכשמשה רבנו בא להגיד להם בואו נצא, מה שמעכב מהם לצאת, מה שגורם להם להישאר בגלות, זה שהם לא, יש להם קושיות מחוכמת הטבע.
אתה לא חושב שזה גם בנוסף לחוסר דעת, זה כמו גם חוסר כוח נפשי? הכוונה שזה
זה אותו עניין.
זה כמו בשואה שכאילו אפשר לומר לאנשים, אבל למה לא התנגדתם? סך הכל היה נאצי אחד, והייתם פה כמה, הייתם יכולים כולם לפעול עליו. אבל ברגע שעושים לאנשים עבדים ומכניסים לראש במשך כמה שנים על גבי שנים שהם עבדים, אז מאוד קשה למרוד. ואז לכן היה חסר להם גם כוח נפשי. שזה יכול להיות אותו דבר כן.
אנחנו מדברים משהו דומה, אבל מזווית אחרת, שמה גורם שאין לי כוח נפשי, זה הקושיות של חוכמת הטבע.
כשאתה משועבד במשך כמה שנים ואומרים לך שאתה כלום של כלום של כלום ואתה לא שווה כלום, בסופו של דבר הבן אדם מרגיש כלום של כלום. זה מה שהנאצים עשו.
רגע, שנייה. לא, זה מעולה, פשוט זה לוקח אותנו לזווית אחרת, ואז רגע אנחנו הולכים כיוון מסוים, ש הבעיה זה שהם לא קונים את זה שאפשר. אי אפשר לנצח את פרו. זה לא רציני הסיפור הזה של אותות, וגם אחרי שאתה עושה אותות זה לא מרשים אותנו.
אבל גם זה שהוא אומר, רגע, 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 שנייה, שנייה. זה גם חוסר כוח, זה בדיוק אותו דבר מה שאני אמרתי כרגע.
אני לא פסל, זה שיעור...
למה אי אפשר לנצח את פרו?
זה שיעור נפלא מה שאת אומרת. שווה לכתוב על זה מאמר. פשוט זה לא המאמר שאני כותב פה כרגע. אני לא מזלזל במה שאת אומרת. אני פשוט אומר, זה הולך לכיוון אחר, ואז זה יתברבש לי. אז אני רוצה רגע שלפחות הקו הזה שאני אומר, הוא יעבוד ברור. שאחת הסיבות שאי אפשר לנצח את פרעו, זה בגלל שהוא מתבסס על היסוד הזה של חוכמת הטבע. למשל, להגיד לך, אני מכיר אותך מאתמול, ואני מכיר אותך ממחר, ואתה לא יכול להשתנות. זה זווית, מה זה חוכמת הטבע? אז אני אומר, אני אסביר את זה מכמה כיוונים, מה זה חוכמת הטבע, אבל...
זה לא צריך מישהו שיגיד לך איזה לבד, אנחנו אומרים לעצמנו, אני מכיר את עצמי מאתמול.
ולכן הוא יונק, כן? הוא יונק, הוא יונק מזה שאנחנו גם כן חושבים ככה. בסדר? למה נכנס? למה הדיבורים של פרעה נכנסים באוזניים שלנו? כי אנחנו באמת קצת חושבים ככה בעצמנו. כן? ואז איך אתה משתחרר? אתה מקבל דעת של השגחה. ודעת של אפשרות לחידוש העולם. זה מה שיוציא אותך מהגלות. זאת אומרת, אתה לא יוצא מהגלות בגלל שאתה לא קונה את זה, וזה בסדר, זה נורמלי, כולנו שם. אז שלב ראשון, תכיר בקושיות שלך. מה שהוא אומר פה, זה שאם יש צ'אנס איכשהו לפתור את הקושיות שלך, אתה צריך להעז לשים אותם על השולחן. והרב שלמה קרליבך אומר, הבעיה שאנחנו את הקושיות שלנו על הקדוש ברוך הוא שואלים מאחורי הגב שלו. מתחת לבטן, בצד, זה. ואומר, ליל הסדר, זה הזמן שלך לשים את כל הקושיות שלך אל הקדוש ברוך הוא שהוא ירים לך אותם. אבל אל תספר לעצמך שאין לך קושיות, כי אתה כולך מלא קושיות, וזו הסיבה שאתה גם משועבד בכל מיני צורות, ואתה בגלות. עכשיו, דוגמה חיה מאוד לכל הקושיות האלה, זה כשאנחנו למשל מדברים על להיות חופשי בשיעור שעבר, אז קופץ כל מיני כאלה, זה הקושיות של חוכמת הטבע, זה כל האבלים ומה יהיה ואיך זה יכול להיות וזה לא ככה באמת וזה לא רציני וכל הקושיות האלה, זה הקושיות של חוכמת הטבע שהן אומרות אלף סיבות ותירוצים למה זה בלתי אפשרי. וברגע שאני מאמין שזה בלתי אפשרי, אני משעבד את עצמי למערכת הזאת שמצרים היא חיה עליה. זה תרבות שלמה שבונה את זה, אבל גם בפנימיות שלנו זה המערכת הזאת של הטבע של הכך הזה, של מה שאתה מכיר עכשיו. ואז אתה בגלות מעצמך. אז הוא אומר שכדי לתקן את זה, יש לנו קושיות. אז התיקון של זה, זה לא שיהיה לך תשובות. זה קושיות מתוקנות. בסדר? כל דבר צריך להיות מתוקן בשורשו. הוא אומר פה, הוא מספר סיפור נפלא, הוא אומר שיש הרב שלמה היימן, הרב שלו, אז היו באים אליו לשאול אותו שאלות. והוא היה אומר שרוב התלמידי חכמים, ככה הוא אומר, כן? עוד לפני שאתה פותח את הפה לגמור את השאלה, כבר יש לו תשובה. גם אנחנו, ככה, אנחנו חושבים שצריך להגיד לבן שלי את התשובות, או להגיד לעצמנו את התשובות הדתיות, או להגיד, אז הוא אומר, הרב שלמה איימן, לא היה עונה. אז התלמידים אומרים, הרב, אתה לא עונה? אז הוא היה אומר, איפה כתוב בתורה שצריך לתרץ את כל הקושיות והשאלות? והוא היה אומר גם, הקושייה כל כך טובה, למה להרוס אותה עם תירוץ חלש? למה להרוס אותה עם תשובה חלשה? אז התיקון של הקושיות הם בשורשן. וזה לא כך בעיה שיש לנו קושיות. השאלה איך יש לנו מקבלים דעת שלמרות הקושיות אנחנו מתקרבים להשם ומעזים לצאת מהגלות. בסדר? ואז, אבל בליל הסדר הוא אומר לך, אם יש איזשהו צ'אנס, תביא את הקושיות שלך פנימה לשולחן. ולא החוכמס שלנו. בסדר? זה לא איזה קושייה, איך אני מבין את האגדה. עתיתי יעל. הקושייה... אז עוד רגע, אנחנו נעשה פאוזה ואז תגיבו את הדברים. אבל אז מה שאתה צריך איכשהו להצליח למסור לבן שלך בערב הזה, זה את הדעת של השגחה. כלומר, את התשובה הפנימית שלך לכל השאלות שלו. שזה אפשרי, שאפשר להתחדש, שאתה לא סופר אף אחד, שאתה לא מחויב כלום לאף אחד. ושאתה באמת חופשי, זה אפשרי לחיות כחופשי בעולם הזה, זה מה שאתה רוצה למסור.
מה?
מה?
כן.
זה נורא יפה מה שאתה אומר, אני ברמה אישית מאוד מתחברת לזה. פשוט יש לנו דיסוננס קל בין הישיבה הזאת סביב השולחן, עם משפחה מורחבת, עם כל המתחים.
זה קלאסיקה, את מבינה?
ולשבת ולקרוא את הטקסטים האלה שאף אחד אין לו מקום לדבר באמת, וההתעסקות עם ההכנות, וההתעסקות עם מה אתה הולך
לבוש, והאם אתה הולך עכשיו... זה קלאסיקה, אבל תצרי רגע, בסדר, הבנתי את ה... אני מכיר היטב, אני אומר, זה קלאסיקה, זה הקושיות בעצמם של חוכמת הטבע. את איתי רגע, זה החיים, זה הקושיות של חוכמת הטבע. כי אני מקבלת בלייב דוגמה קטנה של האם אני יכולה להיות חופשית, או אני אבוא לשם ואני אהיה בגלות, אני לא יכולה לדבר באמת. אני לא יכולה שיקרה שם מה שאני רוצה. אני לא יכולה להיות בנוכחות אמיתית. אנחנו צריכים משחק שלם שנקרא ליל הסדר. ככה זה, וזה החיים. זה נורא יפה מה שאתה אומר. זה הקושיות של חוכמת הטבע. גם לי יש אותם. אבל לפחות תקרא להם בשם. זה, הקולות האלה, זה בדיוק מה שגורם לזה שאתה נשאר בגלות. רגע. בסדר? אני אומר, יש אותם. אבל אנחנו כל כך משוכנעים שאין להם תשובה. כל כך משוכנעים. זה ברור לנו ש... נא, בסדר, יפה מאוד. זה דמגוגיה. כן? זה נחמד, שמלץ, אי אפשר לחיות ככה באמת. ולכן, זה לא שאתם תבואו פה עם עוד לימוד ועוד פסוקים, כי זה לא מה שאתה רוצה למסור לבן שלך בליל הסדר, אתה רוצה למסור לעצמך קודם כל, ולבן שלך, שאפשר לפרוץ את המטריקס. ולא עוד פסוקים יעזרו לך לזה, אתה צריך להתחיל להאמין בזה.
אז כדי להאמין בזה,
קודם כל
צריך להעיף את כל האוכל הזה
הצידה. תעיפי.
וצריך בכלל
להתעסק
עם כל הפסוקים האלה,
שאין שום משמעות. אז תעיפי, אז תעיפי. אז תעיפי, מה את רוצה? כאילו, מה, אנחנו מאשימים שיעני, בגלל ההגדה אנחנו לא חופשיים. תעיפי.
זה לא בדיוק נכון, כי אתה רוצה שנגיד לילדים להיות חופשיים, אבל נמצא שני, אנחנו מחדים להבין מאוד ברורים מה זה להיות חופשיים. להיות חופשי זה להאמין, זה זה. סליחה.
אנחנו לא מכתיבים להם, אנחנו מכתיבים לעצמנו. אנחנו מכתיבים לעצמנו, אז זה הבעיה.
אני לא יכולה להיות חופשי, כי מילא להיות חופשי, אני לא יכולה להפוך בידי לסדר ולהגיד לבן שלי, אלא תהיה חופשי, מה שנראה לך אמת, לך על זה, כי אני לא רוצה שהוא יאמין בגיל 12 לזה, כי אם זה מסוכן לי מדי, אני לא יכולה להגיד לו מסך כזה. אני בעצמי מלא בשאלות ובכפירות, כמו שאתה אומר.
אז זה מה שאני שואל.
מה שאתה קוראים לקושיות בחוכמת הטבע, אני רואה את זה במקום אחר לגמרי. זה נכון, כלומר, לי מה שמפריע באמת, זה שאני לא מאמינה שהקדוש ברוך הוא יכול להתאחד בכל דבר ודבר, והוא לא רוצה את זה, וזה קושה שהרבה יותר, אני לא יכולה לבוא ולדבר על זה בלילה סדר עם הילדים שלי.
תתפלאי.
למה לא? אני לא יכולה. למה לא? כי זה יערר אותה מידה, מה, הם יבואו ויגידו מה, אבל אימא, איך הם יכולים לקלוט?
אבל אם זה הקושיה שלך, אם את מסתירה אותך, הם יגלו אותה עם דרך אחרת.
אני לא מסתירה את זה, אבל אני לא חושבת זה מקום.
אם את תשושה.
אז אני אומר, אני אומר, שימי לב.
עם כל העתיד המשפחתי, עם כל כבר השאלות שכולם שואלים לעצמם, ואני לא רוצה, אני, זה כל אחד עם הקושי שלו בבית, אבל לי, את זה אני לא יכולה לעלות בעצם, בלי שום ספק.
אבל אם את לא מעלה את זה, או שאת מסתירה את זה, רואים, הם רואים את זה בכל מקרה שקוף, והם יכנסו לזה עוד יותר מהר ממה שאת רוצה. ובלי כלי עזר.
רגע, 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 זה מהר. בסדר? למה לא נהיה בקושייה? אתם רואים מה קורה? הנקודה היא זה שיש לי קושייה בתוכי. טוב, איך אני עושה את זה עם ליל הסדר באמת? או האם אני יכולה באמת להביא את הקושיות שלי? יש לנו מלא כאלה, בסדר? עכשיו, אנחנו רוצים מיד לסתום אותם, כי אנחנו מרגישים שאי אפשר להיות יהודי רציני מאמין, אם השאלה הזאת פתוחה אצלי. אז קודם כל לפני ליל הסדר, בשביל זה אנחנו עושים הכנה. תהיה רגע בשאלה הזאת, אוקיי, אני מבין שזה מה שאני רוצה, אני לא רואה בדיוק איך זה אמור לקרות בתוך ההקשר של החיים שלי, ותשאל את עצמך איך בכל זאת זה יכול לקרות בתוך ההקשר של החיים שלי. אתם מבינים מה אני אומר? זה מבנה כללי לכל מה שאני רוצה. יש משהו בתוכי שרוצה לצאת ממצרים, בתוכנו, ויש קושיות שמעכבות את זה, ואין לי פתרון מהיר. עכשיו אני רגע שם. איך אני עושה את הקטע הזה עכשיו? אוקיי, הנה ליל הסדר, זה מה שאני רוצה שיהיה שם, והנה כל הסיבות למה זה לא יקרה. כן? ועכשיו אני רוצה לנסות לראות אם בכל זאת אפשר לפרוץ את זה. אם בכל זאת אפשר, כל הסיבות שאני מסביר, למה אני לא יכול להיות אני. זו אותה צורה. אני לא יכול להיות אני עד הסוף כי זה יערער אותם, אני לא יכול בגלל החמות, אני לא יכול בגלל לא יודע מה. למה אני לא יכול להיות אני עד הסוף, באמת?
אז אולי לא המקום להיות אני, להיות אני בדיוק בליל הסדר.
אז איך זה המקום להיות אני? גוואלד, זה אתם איתי? אין מקום יותר?
אבל לא, אולי לא. אולי לא.
אולי לא.
זה לא המקום, אם
ולהינצדת עם כל האוכל, להיות אני, לא.
אז, נכון.
שירי, יש אגב את חבר.
איפה זה כן המקום? אז איפה זה כן המקום להיות אני?
נראה לי לגמרי.
בסדנת גיפה שלה.
לגמרי החודש שאתה אומר,
אז יש לנו עוד קושייה. בואו תרשמו בבקשה. רגע.
אולי בהכנה, אולי בעד, אבל להיות אני בדיוק בליל הסדר, אני לא חושבת
שבת הגדול, סדנת גיבה
זנה. יש,
אז יש לנו עוד קושייה. שנייה, בסדר. יש לנו עוד קושייה.
להיות אני,
יש לנו עוד קושייה. הקושייה היא איך אני יכולה להיות אני, כשיש כל כך הרבה אנשים וקשרים שמונים ממני להיות אני. ושימו לב שהשאלה הזאת היא לא שאלה של ליל הסדר. היא שאלה כללית שהיא נוכחת מאוד בסדר. אז כדי להיות אני, אני צריך להיות בויפאסנה. כדי להיות אני צריך להיות לבד. כן? כי בתוך הטבע פה אי אפשר להיות אני. זה התזה הפנימית שלנו. עד הסוף. עכשיו, עוד פעם, שאלה כמה אתה מכיר בזה.
יש קודים, יש. רגע. אנחנו...
זה הקושיות של חוכמת הטבע. אתם רוצים שנרשום אותם? יש לנו כבר 20 שעלו פה. עכשיו, את כל הקושיות האלה, את זה אתה צריך להביא לקדוש ברוך הוא בליל הסדר. אתה רוצה לפתור, כאילו, תגיד לו, תשמע. אני רוצה להיות חופשי, זה נורא יפה הסיפורים האלה, אבל יש לי חמות, יש לי קודים, יש לי חברה. זה הקושיות בעצמם שאתה צריך להביא לו ליל הסדר, זה הקושיות של הנחש. הנחש הוא האבא של חוכמת הטבע, פרעה זה הממשיך שלו לפי המדרש והפנימיות. לי יאורי ואני עשיתיני, התנין הגדול אשר על יאורי מצרים, זה אותו עניין בדיוק, זה בדיוק חטא אדם הראשון. אתם מבינים? כל השאלות שעולות פה עכשיו, זה התוצאות של החזרה על חטא אדם הראשון. עכשיו, הסיבה שאנחנו לא אנחנו, מה זה גלות? גלות זה שאנחנו לא אנחנו. יש לנו אלף סיבות מהטבע עם הוכחות וקושיות, למה אי אפשר? עכשיו, הפסח רוצה לתת לנו דעת שאפשר. שאפשר, ואתה תגיד לו, ריבונו של עולם, תראה, הנה יש לי פה רשימה של 3,000 קושיות, למה אני לא יכול להיות אני במשך רוב מהלך חיי? בסדר? ואין לי מושג איך יוצאים מזה, ואני לא מאמין שאפשר לצאת מזה בינינו, וכו' וכו' וכו'. ותגיד לו, ריבונו של עולם, אני רוצה שאתה תפתור לי את זה. עכשיו, אפשר להזמין את הילדים וללמד אותם את הפטנט הזה, כי אם אתה לא תלמד אותם את הפטנט שאתה בא עם הקושיות שלך להשם, אז הם יחשבו, כמונו, שצריך לבוא עם התשובות שלנו להשם. אומר לא, ליל הסדר זה לא זמן לתשובות בכלל. זה לא זמן לתשובות, זה זמן לשאלות. עכשיו, איך אתה פותר את איך אתה מקבל אור שמניח את הדעת של הקושיות האלה? זה לא על ידי תשובות שאתה תיתן, זה אור של אמונה, זה משהו אחר. זה מה שהקדוש ברוך הוא ניסה להגיד לאדם הראשון, תעזוב אותך מעץ הדעת טוב ורע, זה לא יעזור לך בכלום, רק יפיל אותך לגלות. תעזוב אותך. אני נותן לך פטנט אחר, תשכח מהמוח שלך והדעת שלך, זה עובר דרך נתיב אחר. סיפורים, אמונה, מצה, יין, בסדר? זה עובר דרך מקום אחר ולא דרך תשובות, ואתה צריך להסכים לא לדעת. אתה צריך להסכים שאין לך תשובות. עכשיו, אתה רוצה למכור לבנים שלך את חטא אדם הראשון משוחזר, על ידי זה שבליל הסדר תיתן להם תשובות. אז אתה חוזר על חטא אדם הראשון. תן להם שאלות.
למה האגדה מספרת להם תשובות כל הזמן?
מה זה?
למה האגדה מביאה להם תשובות כל הזמן?
רוצה להקריא לך רגע משהו פה.
כל דבר מביא להם תשובה, למה?
אז הנה אני אומר
שזה... יש אותנו עם השאלות.
נכון, היא באמת משאירה אותנו עם שאלות. תגיד לי, מישהו מבין למה יש את הקטע הזה עם כמה מכות ושזה 40 ו-200 ו-250? נכון, אחרי כל התשובות זה לא משכנע.
זה נכון שזה לא משכנע, אבל זאת תשובה שמציעים לנו. למה מציעים לנו תשובות? ארבעת הבנים, יש ארבע תשובות. זה לא שמשאירים אותם בתשובה, אבל נותנים לך תשובות. את השאלות, אני מבין את השאלות.
כן, אז הוא אומר ככה. הוא אומר, האגדה הייתה אמורה להשיב על ארבע השאלות של מה נשתנה, אבל האמת היא שהתשובות לא כל כך חזקות. זה הרב שלמה קרליבך. אתם יודעים, העיקר הוא לא התשובות. העיקר הוא השאלות. איך שואלים את השאלות ואיך משיבים עליהן. אבל ישנן שאלות כל כך עמוקות, אסור שהתשובות תבטלנה את השאלות. כן? זה העיקר, כי אנחנו, עוד פעם, אנחנו הולכים למקום אחר בליל הסדר. אנחנו באים עם הילדים ואומרים לנו, תגידו, בוא אני אספר לכם סוד. יש מלא קושיות על הקדוש ברוך הוא. רוצים לשאול אותם ביחד את הקדוש ברוך הוא? אתה לא אמור להחליף את הקדוש ברוך הוא. תן לקדוש ברוך הוא לענות להם. אתה רק אומר לו, תשמע, תפנה אליו. הוא ייתן לך תשובות לקושיות האלה. מה אתה מנסה לענות לו? בוא תלמד אותו להביא, הבעיה שהוא מביא את הקושיות שלו למקום הלא נכון. ואז קושיות הן מרחיקות. זאת אומרת, קושיות זה כלי מקרב. זה לא רק ברמה האינטלקטואלית, שאני שואל שאלות אז מקבל תשובות. קושיה על הקדוש ברוך הוא, זה הזדמנות להתקרבות יתרה הייתה לי קודם. אנחנו לא קולטים את זה. קושיות זה כפירות, ספקות, כל זה, זה רגע מקרב עם הקדוש ברוך הוא.
אנחנו חוששים ש... אבל החוסר אמונה זה כן קושייה, זה כן גם כלי התקרבות.
נכון,
נכון.
שמה?
אני לפחות, מזה אני מאוד חוכק.
ממה?
נגיד לילדים שלי, יש לכם שאלות, אני אומרת, נצפק בזה, אבל עכשיו תשאלי את הקדוש ברוך הוא, הוא יחזיר לך תשובה, ואם היא מפרשת תשובה שהיא לגמרי מוטעת.
אני עוד לפני זה. תביא את הקושיות שלך לקדוש ברוך הוא.
היא, הוא, לא מבנה. לא, אני חושבת הרגע שהיה לי, כן, היה לי עכשיו שיחה, היא בתשע בסך הכל, והיא מפרשת הרבה דברים לא נכונים, ואיך היא תפרש את התשובה שלה, הייתה זאת ברוך הוא, כאילו. זה מאוד גדול עליה.
עכשיו, הוא אומר...
מה קצת עליה? שקטן על הלך?
בוקרים כמונו, מפרשים לרוב... בדרך
לגמרי הזויה, מה היא לפרש
בדרך
ההוא,
כאילו,
אבל התמימות
שלהם בדרך כלל
ההפך,
תלוי
איפה הם עומדים.
זה חוסר אמון בילדים.
אני אנסה לתת לכם את ההרגשה שכשמדברים על דבר כזה, בעצם אנחנו מדברים על אור נפלא שיכול לרדת בפסח. ובעצם עולות לנו כל מיני קושיות פנימיות שאם תרגישו פה מה קורה, משהו עוצר. עוצר, הרי הלב שלנו רוצה לעוף על הרעיון הזה, נכון? הרי כשאני אומר את זה, אז כל אחד אומרת, וואו, הלוואי, נשמע אחלה, נכון? כן? יש משהו שאומר, וואו, ואז בא החלק שאומר, כן? והוא פה עולה על השולחן, נכון? אבל קודם כל בוא נשמע, רגע, אבל קודם כל...
הוא לא עולה על השולחן, הוא עולה על הכל.
רגע, אבל קודם כל בוא נשמע את הכל בתוכי שמתלהב מהרעיון הזה. וואו, כן, וואו, אני רוצה כזה, כזה אני רוצה. בסדר? אתם איתי? אתם מתחברים לדבר הזה? לא כל כך?
כן, אבל התשובות לא מספקות. רגע. התשובות, ההצעה לא מספקת.
עכשיו, עכשיו באים כל ה... עוצרים אותנו. בוא, אוקיי, כן?
השאלה זה איך גורמים לזה שמה שמפסיק אותם, יפסיק להפסיק אותם. השאלה זה איך גורמים לזה שמה שמפסיק אותם יפסיק להפסיק אותם, יפסיק
להפסיק את מה?
את ההתלהבות.
זאת השאלה, אתם מבינים? אבל לפחות נגיד ככה, ריבונו של עולם, הלב שלי מאוד משתוקק לדבר הזה ויש בתוכי מיליון חלקים שעוצרים את זה. זה הקושיות של חומת הטבע. אז קודם כל, לבקש ממנו שפסח יפתור את זה, קודם כל. זה מה שהוא אומר. פסח, למה לעצור בחגים? כי אני יושב פה ולומד כל מיני רעיונות נפלאים, ויש בתוכי כוחות שעוצרים אותי עוד לפני שאני מעז לחשוב ולחלום על זה, סוף, בם! נכון? אתם מרגישים את זה? יש בתוכנו כוח שאפילו עוד לפני שהוא מרשה לעצמו רגע לחלום על זה, בום, משהו מחבא את זה. זה הכוח של פרו. הוא לא נותן לי לזוז מילימטר ואפילו לחלום ולקוות שאפשר לצאת מהמצב הזה. הוא לא נותן לי, איך שיעל אומרת, זה לא נותן לי אפילו לחלום שליל הסדר יכול להיות אפילו חצי דומה למה שאנחנו מדברים פה.
יותר מזה, אני כבר מסתר
יכול לשפני. כן. אז עכשיו...
זאת האמת, מה? איפה, כי אין פה מקום ל...
שמה?
אין פה מקום למשהו טהור. אתה מציג משהו מאוד פנימי, מאוד רוחני, מאוד טהור.
אני אשאל אותך אחרת, תהפכי את הקושייה שלו, א', תבואו.
אבל זה אמרת, זה בא דרך על זה שאני אוכל מצה
ושותי יין. שנייה, לאט, רגע. אני אומר, א', בסדר, בוא נהפוך, איך הופכים קושייה להתקרבות? אז אנחנו הופכים את הקושייה הזאת, ולכן ברור שנוותר על זה, בסדר? ובמקום זה... בוא נשים את הקושייה הזאת כשאלה שאני מאמינה שיכול להיות לפתרון. אנחנו פשוט שמים את הקושייה וברור לנו מראש שאין תשובה לזה, אבל קושייה מקרב את זה, וואו, מדובר פה על משהו טהור וקדוש ונפלא וקרוב. ריבונו של עולם, איך עושים שזה יקרה למרות שאני מבינה שלפרו יש לו כוח? אני מבינה שיש אלף קושיות באמת מוצלחות שזה לא פשוט לפרוץ אותן. זה לא פשוט להפוך את ליל הסדר למה שאנחנו מדברים פה, או בכלל את החיים שלנו למה שאנחנו מדברים. פרו הוא לא סתם. ולכן אנחנו חוזרים כל פעם על סיפור יציאת מצרים. למה? כדי להסביר לנו שלמרות שמול העיניים של אנחנו נראה מיליון סיבות, ובתוכי אני אראה מלא סיבות שחוסמות לי את הלב אפילו לרצות דבר כזה, אפשר לפרוץ את זה. עכשיו, לכן הולכים לצדיקים, למה בחסידות היו הולכים לצדיקים ולסדר? כי באמת זה מאוד קשה, אם אין לך מישהו שקצת נותן לך טעם, שאפשר לפרוץ את המהלך הזה. כן? כי אתה מסתכל מסביבך, אתה אומר, לא, רוב העולם תקוע באותו ברדק, הוא לא מצליח לפרוץ את הקושייה הזאת, בסדר, אז ההוא והחמות והפה והשם. כן, אני רוצה שיהיה לי משהו שאפשר לפרוץ. אז טוב.
אני לא חושב שזה פורצים, אני חושב שאפשר אולי לשאוף לפרוץ, אולי אפשר ללכת לכיוון של, אבל בסופו של דבר, כל סיפור יציאת מצרים, הוא רוצים לפרוץ, לא פורצים, רוצים לפרוץ, לא פורצים, מושכים אותנו בכוח, אנחנו עוברים, רוצים לחזור אחורה, פורצים אותנו קדימה, ועוד פעם רוצים ללכת אחורה, וכשמביא לנו את משה רבנו 40 יום לא נמצא, למחרת, יאללה, חוזרים אחורה.
כמה קשה לנו לפתוח את הלב ולקוות לדברים טובים ופשוטים. קשה. גושים של חסימות על התפילה. זה כל כך קשה. זה... וואו. כאילו... בעצם, אולי נגיד את זה ככה, כתוב באריזל שהכוונות של ליל הסדר זה שבליל הסדר יורדים מוחים בגדלות שלא כסדר. יש סדר כניסת המוחין, הדעת הפנימית שלי, בדרך כלל הסדר הוא מוחין דקטנות, אחר כך מוחין דגדלות. יש בזה עוד פרטים. בליל הסדר מקבלים מוחין דגדלות שלא כסדר, לא דרך המעבר הזה של מוחין דקטנות, ישר מוחין דגדלות, וגם לא בזכות העבודה שלי, וגם בבת אחת. בסדר? מה זאת אומרת? זאת אומרת, בואו ננסה לחבר את זה למה שאמרנו עכשיו. רגע להיות במקום הזה, ולדלג, כתוב שהקדוש ברוך הוא פסח על הבתים, הוא מדלג על משהו. כדי שיהיה לך פסח, תוכל לצאת ממצרים, אתה חייב לדלג על הקושיות האלה. אתה לא יכול לענות עליהם עכשיו. אתה צריך להעז רגע לחלום על המקום הזה, ואתה תשמע את כל הקולות שאומרים לך, אבל ותראה, וזה לא ככה וזה, תסתמו את הפה, לא עונה לכם עכשיו. תשתקו רגע ותנו לי להיות בגדלות. בסדר? כי מה הבעיה? שעוד לפני שהתחלנו בה הקטנות, מקשה לנו קושיות ותוקע אותנו במצרים. אין לי כוח עכשיו לענות על השאלות האלה. יש תשובות לשאלות האלה. אבל מכיוון שאני כל כך עמוק בתוך הבוץ, אי אפשר להוציא אותי עם התשובות, כי הקושיות כל כך חזקות בשבילי, אני לא מאמין שאפשר. בואו ניקח את הדוגמה הזאת, בסדר? לא יכול לדמיין איך אני ליל הסדר, טהור וקדוש, עם כל המצב שאני מכיר בחיים שלי מזה 30 שנה. לא יכול לדמיין את זה. בסדר? אז מה זה המוחים דגדלות? זה שאיכשהו אני מצליח לדמיין את זה, להיות שם, להתלהב מזה, ואני עוזב בצד את המוחים דקטנות. אני לא מתמודד איתם בכלל. לא מתמודד עם כל השאלות האלה, אני רק מעז לחלום, מעז לפתוח את הלב ולהיות שם, בלי לענות. עזוב אותך, נענה אחר כך. אז רבי נחמן אומר שזה לשמור את המוח מחמץ. חמץ זה משהו שאנחנו אוכלים כל השנה, אבל בפסח הוא אומר רק מצה. הוא אומר לא לתת להחמיץ את המוח בקושיות, שאתה לא יכול לענות עליהן. אל תיתן לקושיות האלה להיכנס לך למוח. 7 ימים. אחר כך, תחזור, תענה לכל הקושיות, תראה איך בכל זאת אפשר, עם חמותי ועם סבתא שלי, ועם הדורות ועם הילדים ועם זה, ואחר כך. תחלום רגע, תן לה, וואה, אין, לא יודע איך נפתור את כל הבעיות. אין חיים עכשיו, אני למעלה, עליתי. בסדר, אין, עזוב אותך שנייה. אבל, עזוב אותי, עזוב, אבל, צאו בחוץ. זה, אני מנקה את הבית מחמץ, לא נותן לו 7 ימים, לא ייראה ולא יימצא. לא שומע אתכם בכלל. בסדר? במוח עוד, אז בי עכשיו, לא יודע מה תשים ליל הסדר השנה. בעזרת השם, אם לא השנה, שנה אחרי, תראי שאפשר. בשלב ראשון, למשך זמן קצר, וזה נכון לכל תיקון, זה פסח, זה מודל, אבל הוא נכון לכל תנועה של תיקון שלי, שההתחלה של התיקון היא מוחין דגדלות בדילוג. בדילוג. אני מעז לחלום ולעוף על זה, ואני אומר, לא יודע איך אני אפתור את כל הבעיות, בוא ניקח מודל עסקי, בסדר? אם בן אדם היה רוצה להקים חברה, והוא היה נעצר עכשיו לענות את כל השאלות, כסף ואין ולא יקבלו את זה ואין לזה שוק וזה, אתה לא מתחיל לזוז. מי מקים סטארט-אפ?
אבל זה עניין, לא, נכון, אבל זה אנשים שזה ככה בגנים שלהם.
אז עכשיו אתה אומר קושיות מחוכמת הטבע, שיש אנשים שהם כאלה. רבי נחמן אומר, אחד העיכובים הכי גדולים לתשובה, זה שאנחנו אומרים, הצדיק היה כזה. ואנחנו לא יודעים שהוא נחנק עם אותם דברים, והוא הזיע על זה, והוא לא נתן לקושיות האלה לבלבל לו את המוח, אז הוא משתחרר.
אבל זה לא אלה שמקימים את העסק, אם אתה לוקח את הסיפור של העסק.
אז אני חושב שכן. אני חושב שאני יכול להקים עסק, ולפחות עסק רוחני, שנקרא מוחים דגדלות. כן? וזה לא נולדת ככה. ואם אתה רוצה נולד, אז כולנו נולדנו ככה.
אני מתווכח על העסק הכי...
גם עסק גשמי, גם עסק גשמי.
או בגנים, או בחוצפה, או בתעוזה הטבעית, הטבעית שיש לך, ללכת על זה. ודרך אגב, ויש גם הפוך. ויש כאן אנשים שבכלל לא בנויים לזה, והבואים אנחנו...
שזה אבל לקרוא תיגר על חוכמת הטבע.
מה?
מה שאמרת עכשיו זה בדיוק הקריאה תיגר על חוכמת הטבע.
לא.
תשמעו, אני זוכר לפני כמה שנים, ששמעתי את עצמי אחרי כמה זמן של לימוד ימימה, השתחררתי מכל מיני דברים, ואז שמעתי את עצמי אומר משפט כמו, כן, אבל אני וכספים זה לא זה. אבל ברוך השם, היה לי חלק הזה, שאמר לי, אתה שומע את הקול הזה? אולי הוא שקרן. אולי הוא חלק מחומת הטבע, איזה סיפור שאתה מספר לעצמך, אני לא פותח סטארט-אפ, אני לא כזה, אני לא כזה, אני זה, אני כבר שמתי לעצמי תבנית, שהיא משעבדת אותי עוד לפני שהתחלתי. אני כבר יודע על עצמי אלה דברים. אני כזה, אני לא כזה, אני כזה, אני לא כזה. בסדר? אבל כל זה, איך אני בכלל משתחרר? אני חייב להסכים לעוף. אני חייב להסכים רגע לעוף.
אתה יודע לעוף.
לא, לא.
איפה
לא, רגע, לעוף עוד רגע לפני כל הקושיות הפרקטיות. לענייננו, בוא תחלום רגע.
אתה יכול לפעול חזק גם אם אתה... נכון. חולם בדברים ש... הם לא אפשרים, אתה כך תהנחה ש...
אתם מבינים?
אני מסכימה איתך.
אני איתך, אני איתך. זה קוצר רוח ועבודה קשה, זה מה שבני ישראל אמרו למשה, הוא בא אומר להם, חבר'ה, עפים, אמרו לו, תראה, אנחנו אפשר להבין אותו, את מבינה? אז בתוך הסיפור, אני איתם, אני יחד עם דתן ואבירם, או אני יחד עם אלה ששאלו את הקושיות, כי גם אני שואל את זה את משה רבנו עכשיו, נכון? את מה שאת שואלת, את מה שאתם שואלים. ועכשיו תן למשה רבנו לדבר אליך בערב הזה, שהוא ייתן לך כוח, למרות הכל, ולמרות ולמרות ולמרות, לצאת. לצאת, תקשיב לזה, אבל תיכנס לקשב.
אבל אני רק רוצה שאלה, אתה דיברת בהתחלה כך שצריך לשאול, נכון? שצריך להציג את השאלות? ואחר כך הצגת את זה מזווית אחרת, שההפך, צריך להוציא את החמץ, להוציא את
הסתם. לא, שים אותו על השולחן. קודם כל תכיר בקושייה הזאת שלך. אוקיי. כל אלה, שים אותם על הנייר. תראה אותם. זה הקושיות שאני כרגע פוגש אצלי ויש עוד 7,000. אוקיי. בסדר? קודם כל שים אותם על השולחן, כן? ועכשיו, תעז לצאת למרות זה. בסדר? אני יודע שיש לך קושיות, אבל אם אתה תגיד לי, תשמע. אם אתה תגיד לי, אם יגידו למשה רבנו, תראה, תסביר לנו איך זה נסתדר במדבר, ומה יהיה, ומה יהיה עם ארץ ישראל, ומה יהיה עם כל הנפילות שלנו, ופרעה ירדוף אחרינו. אם אתם חושבים שאני אשב ואסביר לכם עכשיו את זה, ואז תצאו ממצרים, אתם תישארו שם לנצח. הוא אומר להם, אתם יוצאים בחיפזון. תאספו את הדברים שלכם ותעופו מפה. ותשובות אחר כך. תשובות אחר כך. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, תעזו. איזה עכשיו, איך, מה, לא יודע, בסדר,
צא. הוא עשה גם שם תהליך.
לא.
זה לא היה ככה.
נכון, נכון, אבל בסוף, בסוף.
כן,
הוא מסכים. אתם צודקים שמשה רבנו יש לו יותר סבלנות מלי. הוא כאילו מנסה לענות להם על הקושיות. בסדר, יש לו עניין עם פרעה, הוא עושה לו מכות, הוא עושה לו תראה, ואני אעשה לך הוכחות, ותראה. נכון, יש איזה, איזה, אבל באיזשהו רגע מגיע הלילה עצמו, הוא אומר להם, טוב, אני יודע שזה לא שכנע אתכם. בינינו, כל התשובות האלה, הניסים, זה לא קונה אתכם. נכון? אתם רוצים תשובות? יש לי רק פתרון אחד. תצאו מעץ הדעת טוב ורע. יעני, תצאו ככה. תשובות תקבלו אחר כך. אם אתה רוצה עץ הדעת טוב ורע לפני עץ החיים, אכלת אותה. אכלת אותה, אתה תישאר שם לנצח, זה לא יעזור, זה לא ישכנע אותך כי אתה בתוך הבלוף. אז אומר, אתם מסכימים רגע בליל הסדר, או לצורך העניין בכל רגע רוחני בחיים שלנו, משהו כזה, לבוא לצאת ולקבל תשובות אחר כך, איך נסתדר? להעז להאמין ללב הפשוט שלכם, שמאמין שאפשר לצאת ושהוא רוצה וזה, ולא לענות עכשיו לכל הקושיות האלה, אלא רק אחר כך, אל תדאג, יהיה לך את כל 40 יום ספירת העומר לענות על כל הקושיות האלה. אבל שלב ראשון, תעוף, בחיפזון, תאכלו, זה, יוצאים, יאללה, יוצאים. מה, השאלות, איך לא, אחר כך, יוצאים. כן, אז זה כמו הלב שלנו, תן ללב שלך רגע לצאת, להעז לחלום ולעוף על עצמו, לפני הקושיות. אי אפשר, זה... בסדר? זה תיקון לעץ הדעת טוב ורע. הוא אומר, כי אתה כל כך עמוק בתוך הסרט הזה, שאתה מאמין לקושיות, ואתה חושב שאתה תצא אם יהיה תשובה, ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא נגדך, שהוא אומר לך, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. תנסה לענות לפרעה. פרעה מיד יש לו תשובה יותר טובה. הנה, תראה, גם אני יודע לעשות ככה, גם אני יודע לעשות ככה. תדאג. אתה רוצה כאילו תשובות, יש לפרות תשובות יותר טובות. הנחש יושב להם פה על המוח, לא עוזר. אתה רוצה להשתחרר מהנחש, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. צום. צום חמץ. תשכח מזה. רק בלי הדעת הזאת, מהסוג הזה. זה לא שאני טיפש, אבל אני מבין שהקושיות האלה, מכיוון שהטבע הוא כל כך חזק, מכיוון שפרו כל כך חזק, אני מבין שאם אני אנסה להבין לעצמי איך זה אמור לקרות לפני שזה קורה, אני גמור. אני גמור. באיזה. אז זה, הוא אומר, מגלים דעת ההשגחה. אז יש אפשרות לליל הסדר עצמו, אפילו הנה, השנה אני עוד עושה את ליל הסדר בתוך מצרים. בסדר? אני עושה אותו כמו פעם, כמו תמיד, נקה, מגיע בבסה, לא מוכן, סתם, יאללה, נכנסתי, אין לי מושג מה זה החג הזה עכשיו, ואיך אני יוצא מהראש של כל הניקיונות. עושה, אין נחמד, יש זה, יש אוכל טעים, עשינו צחוק, המשרנו, בסדר, אוקיי. עכשיו, בתוך הליל הסדר הזה, תן לי הכל להתנהל ככה. הכל בחוץ יתנהל ככה, אבל אתה בפנים נכנס לעמדה אחרת. אתה לא יודע מה, אתה יודע מה, בסדר, אני פה, אבל אני מקשיב. דבר, אתה דבר, אתה תגיד כל מה שאתה אומר, אבל יש לך חלק קטן, חלק קטנטן, שנכנס לקשב ולפתיחות, פותח את הלב, פותח את האוזניים, פותח את הזה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי משהו בלילה הזה, שייתן לי כוח להשתחרר מכל הכבלים שאני כבול בהם, ושאני בטוח שאי אפשר לצאת מהם. תפתח את
הלב. אתה אפילו לא בטוח. לא יודע במה אתה צריך
לצאת. זה עוד דעת שאפשר לקבל. אפשר לקבל דעת ממה. שהוא ייתן לך רמז, מה? מה תוקע אותך? איזו התחדשות כזאת.
אז מבחינה רוחנית, הזמן יש לו משמעות בנקודה הזאת, וכאילו אם אתה יותר פותח את עצמך, זה יכול לבוא יותר בקלות?
כן. עיקר העבודה של הדברים האלה זה להכין כלים, להכין כלים ולהכין תודעה וקשב לקבל את מה שהזמן רוצה לתת. ושליל הסדר רוצה לתת, והאגדה רוצה לתת, והסיפור יציאת מצרים רוצה לתת, זה קשב. רבי נחמן אומר שלכל יום טוב יש לו, זה קול קורא שבא להכניע את הצעקות של חוכמת הטבע. יש בעולם צעקות של חוכמת הטבע, והיום טוב הוא צועק משהו אחר. ואם אתה זוכה, אתה תשמע אותו. כן? כמו זה, אם תזכה, תשמע דרדסים. תראה דרדסים. אם תזכה, תשמע את הקול של היום טוב צועק, וזה ייתן לך כוח להכניע את חוכמת הטבע. והוא צועק במיוחד בחגים, דווקא בפסח, בשבועות, בסוכות, הוא צועק. עכשיו, למה רובנו כאלה בזה? כי הרוב, א', לא מחפשים, ואם חיפשו, לא מצאו, ולא, כאילו, לא שמעו את הקול של יום טוב. אבל אם תשמע את הקול של יום טוב, אתה אומר, אני פרייר, כאילו, אז עכשיו, יש אפילו עכשיו, כמה הוא חזק. לא, לי זה לא יכול לקרות, אני לא כזאת. אני זה, אני בסך הכל זה, אני כן כזאת. זה לא קשור אלינו בכלל, זה למעלה מההתערות הדלטטה. כמו שאני עכשיו, הוא בא אליי. אני לא צריכה איזה, להיות איזה צדיקה או איזה הכנות או זה, אני רק צריכה, הפוך, עד רבה, מה שלא מאפשר לי לשמוע שאני אומרת לעצמי, לא, לא אליי, לא בשבילי, לא שייך אליי, אני לא כזאת, אני... למה לא? למה לא? משה רבנו אומר, כולם יוצאים, עם עובדי עבודה זרה. רק תעשה את המינימום. חודש עבודה תחנק, תריב עם כל המשפט, לא סתם. רק תעשה את המינימום. רק תעשה את המינימום, שאלה לעשות קצת את הזה. זה לא הרבה, באמת. זה, אם לא מוסיפים, לא סיפור גדול, עלה לסדר עצמו. כאילו עשיתי איזה סימן, שאני בעניין, שאני רוצה. הוא קווה, הוא בא לפה, חוכמת הטבע. באמת זה אפשר. זה אפשר. זה לא בשמיים ו...
ואחר כך
שאני מדבר
על ספירת
העומר,
יש
כאילו תמידות אחרת? כן. ספירת העומר זה עכשיו לאט לאט. אחד, שניים, חוזר, להעלות את כל המקומות הקטנים, אבל בכוח, המוחין דגלות לראשונים שקיבלת, שגילית מי אתה יכול להיות, מה יכול להיות לך בחיים. אתה מנסה כמו לשאול, איך מתכוננים לליל הסדר עם הניקיונות? אתה בכלל למה אתה מצפה ומה אתה מקווה? איזה אור גדול הולך לרדת לך בליל הסדר שבשבילו יהיה לך בכלל חשק לנקות משהו. כן? בפסח. זה, עובדים הפוך, רוצים איך, טוב, לסבול איכשהו את הניקיונות. זה לא העניין. השאלה אם אתה מתחיל להרגיש ולקוות ולטעום מלפגוש את המלך. בליל הסדר, אתה תפגוש אותו. עכשיו הניקיונות, עכשיו השאלה איך מנקים זה כבר השאלה הצדדית. השאלה המרכזית זה האם אני מוכן לפגוש את המלך, בליל הסדר. ואז מה אם ניסיתי 1,000 פעם ולא עבד? אז מה אם שמעתי 1,000 שיעורים על זה וזה היה סתם חרטה? אמרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי לכם, ונראה לי שסיפרתי, שבסוף זה נורא יפה כל הדרושים על פסח, אבל ליל הסדר בעצמו, זה קורה שם מה שכתוב בדרושים? שופר, דרשות על תקיעת שופר, האם קורה שם בתקיעת שופר מה שאתה למדת בשיעור? וזה, אם אתה תרשה לעצמך להיות מוטרד מהפער הזה, אז יש צ'אנס להשלים אותו. אתם מבינים מה אני אומר? אם אתה תתחיל להגיד, ריבונו של עולם, נמאס לי לשמוע דרשות על שופר, ושזה לא יעשה לי כלום. נמאס. אני רוצה שתפתח לי, אתה מבטחת, זה שלי, תן לי את זה. נמאס לי לשמוע דרשות על חירות בליל הסדר ולהרגיש עבד. נמאס לי עם זה. בסדר? אז אבל רובנו כל כך מיואשים מזה שלא מרשים להעז להכיר בזה בכלל. אז תשים את זה על השולחן, אל תדאג, יהיה בסדר, זה יש תשובות. זה מה שמשה רבנו מנסה להגיד להם, אל תדאגו, יש אלוהים, הוא באמת רוצה לתת לך את הדברים האלה, רק תפסיק לפחד כל כך. יין. מה? להמתיק ליל הסדר. תראו, אנחנו בשלב הראשון עדיין. אנחנו עוד בשלבים, אנחנו עוד בגושים הראשונים. בסדר? לכן זה קצת קשה. באיזשהו שלב זה מתחיל לזרום יותר. אנחנו עוד בגושים הראשונים שכל דיבור כזה, במקום לעורר בי תקווה, מפיל אותי. אתם איתי? אתם מרגישים את הכבדות באוויר פה עכשיו? זה בגלל לא. זה בגלל הנחש. הכבדות היא שכשאנחנו מדברים על אור, במקום להתעורר, וואו, אני כזה, אוי לא. בסדר? זה התוצאה, אבל אחרי שמורידים כמה גושים כאלה, זה קורה הפוך, שמדברים איתך על משהו, אתה כזה, וואו, כן, יאללה, אני הולך על זה. ועל כן בפסח, כן, מי שיבוא לאומן זה פותר לו הרבה מהגושיות. אני יכול להגיד לכם מה שהתחיל לעשות לי אמונה מעשית בחיים. היה כמה שלבים, אבל השלב המרכזי היה בהתחלה ימימה, להוריד גושים של אבנים מהלב, ואחר כך אומן. אומן. עכשיו, זה לא הגיוני לי היה בכלל, אני נסעתי לשם נגד דעתי. נסעתי לשם, זה לא הגיוני, אני בכל זאת מניתו, וזה, וארץ ישראל, ומה פתאום אני עושה לגויים, ומה לי ולקברות צדיקים, ואני לא יודע מה, אבל שם הוא התמין בתוכי זרע, שמה שאשתי קינתה אותו, התחלה של אמונה בפועל, שהתחיל זה, ולא הטקסטים דווקא. לא יודע להסביר, אבל ככה זה קרה לי. ועל כן בפסח, שאז נתגלה אור האמת בעצמו, אבל לא חייבים, אפשר ליל הסדר, אפשר כל מיני.
יש סיפור של אמונה, או חזרה לתשובה, או משהו ככה חזק, זה מאוד אישי. כל אחד, זה מפגש אישי, משהו.
בוא נשאל שאלה אחרת. עכשיו, ברגע זה ממש, האם אני יכולה, רגע, עם כל הקושיות, להגיד להם, צאו רגע בחוץ, תנו לי, יכולים לעשות דבר כזה? אתם יודעים מה אני אומר? לתת לעצמי להידלק? כן. זה. ועל כן בפסח. ואז כשאני שומע את המשפטים האלה, מה הבעיה? שהבעיה, למה אני בכל זאת מתעקש לחזור לדיבורים האלה שהם כאילו לא פסוקים? כי הבעיה שהדברים האלה חוסמים ממני לקבל את האור שבתורה ובפסוקים ובזה. אני יכול לקרוא את הטקסט הזה ולא ליהנות ממנו. אני לא נהנה ממנו כי בין הטקסט הזה לביני נכנסים כל הגושים האלה בלב שלא נותנים לי להתרגש מזה. ואם אני מנקה את כל הגושים האלה, משפט אחד כזה יכול להפוך לי את השנה. משפט אחד שאני נותן לו לחדור לי ללב ככה, זהו. משפט אחד באגדה, מילה אחת באגדה יכולה להפוך לי את החיים. הבעיה, כמו שאומר רב קרליבך, open your hearts. הלב שלי לא מוכן לקבל את המשפטים האלה. חוסם, 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 חוסם. אז אתה יכול לשפוך עליי 7,000 עמודים של תורה, זה לא נכנס. לא נכנס. אז אם אני יכול רגע, לפני שאני קורא, אומר הגר"א, הגאון מווילנה, אומר, תעשה תשובה לפני שאתה לומד תורה. רגע, תנקה את הגושים האלה ותנסה לראות אם אתה יכול לקבל דיבורים פשוט. ועל כן בפסח שאז נתגלה אור האמת בעצמו, שהוא למעלה ממדרגות המוחין, קודם שקיבלו לבושי המוחין, שהן העצות הקדושות, על כן אז חיוב לשתות יין 4 כוסות. כי עכשיו על ידי היין דייקה נתרומם המוח ומקבלים אור האמת בעצמו.
רגע, אתה צריך לשתות 4 כוסות לפני שמתחיל לסדר?
לא, בלי לסדר. אנחנו במקור השני, קפצנו רגע ליין. קפצנו יין. על כן בפסח, שאז נתגלה אור האמת בעצמו, שהוא למעלה ממדרגות המוחין, קודם שקיבלו לבושי המוחין שהם העצות הקדושות. מתגלה אור של דעת לפני שזה יורד לעצות. בסדר? עצות זה, נו, אז איך אני חי את זה באמת? הבנתי מה אני רוצה, הבנתי שאני מתלהב, אבל בכל זאת העולם הזה. אז יש עצות קדושות, עצות קדושות של הצדיקים, של התורה, איך אני חי חופשי בתוך העולם הזוי הזה. בסדר? זה העצות הקדושות. אבל בפסח מתגלה אור האמת לפני שהוא מתלבש בעצות. אני עוד לא יודע איך. העצות הקדושות התגלו בשבועות, במתן תורה מתגלה העצות הקדושות איך לחיות את זה פה בעולם הזה. אבל בהתחלה יש את עצם המוחין של וואלה, אפשר, אני רוצה את זה, אני הולך על זה, ואני עוד אין לי מושג איך. על כן, חיוב לשתות יין 4 כוסות, שזה עוזר להשכיח את הקושיות. כי עכשיו על ידי היין דייקה נתרומם המוח ומקבלים אור האמת בעצמו, שעל ידי זה נשלם את האמונה. בכל 4 בחינותיו שהן בחינת 4 כוסות.
בקיזור פורים זה הכנה טובה לפסח.
כן, כן, הוא מסביר גם אחר כך מה ההבדל. כי עכשיו אנו זוכים לקבל אור האמת שהוא אור המוחים בעצמם למעלה ממדרגת כלי המוחים שלנו, והשם יתברך חומל עלינו ונותן לנו כוח לקבל הערה הזאת בקדושה, שעל ידי זה עיקר הגאולה כנל. זאת אומרת, החמלה שלו בפסח זה שלמרות שאתה עוד לא עברת את התהליך, ואתה עוד לא הבאת את האומץ, ואתה עוד לא עבדת על זה, הוא נותן לך את הדעת הזאת לפני. בלי שום קשר למעשים שלך ובלי
תנאים.
כן, בלי תנאים. יש חידוש יפה שהוא פסח על הפתח, הוא פסח על זה שכתוב שפיתחו לי פתח כחודה של מחת. כאילו בדרך כלל אני לפחות צריך לפתוח קצת משהו לקדוש ברוך הוא כדי שהוא יעיר לי. בפסח הוא אומר אפילו את זה אני אעזוב. אני מדלג. אני אתן לך את זה בלי שתפתח כלום. ובאלו 4 כוסות של יין שהם בחינת, סליחה, איפה הייתי? כן. ועל כן צריכים דייקה לשתות יין שהוא בחינת הרמת המוח למעלה ממדרגתו. בשתיית היין המוח שלי עולה למעלה ממדרגתו. ובאלו 4 כוסות של יין שהם בחינת אמונה, אנו מרמזים תיקון 4 ציצית, תעזבו את זה, שעל ידם עיקר תיקון האמונה. רגע, נדלג קצת. כן, תדלגו בעמוד הבא לאבל באמת. שורה שמתחילה באבל באמת. הוא מדבר פה על נוח, אבל אבל באמת אז עדיין לא נתקן חטאו ולא זכה וכולי, ועל ידי זה בא לידי פגם. ועיקר התיקון על ידי ציצית שהם קיום כל התורה, שעל ידם זוכים לקבל תרי"ג עיטין דאורייתא ולבטל עצת הנחש. מה שאנחנו מחפשים זה לקבל בשבועות תורה. תורה, תנסו לראות את זה בעבודה הפרטית רגע, תורה זה שהנחת לי דעת שתבטל עצת הנחש. הנחש מדבר איתי איזה דיבורים, והוא חזק ממני, ובשבועות אני מבקש לקבל את הדעת שתכניע את הדיבורים האלה של הנחש, שזה השאלות האלה שעלו פה על השולחן. בסדר? וזה זוכים בשבועות. אבל כדי להגיע לשבועות, אני צריך לצאת ממצרים כדי ללכת עד שם. איך אני עושה את זה? עדיין אין לי את הדעת הזאת. אתם מבינים את הלופ? איך אני מתחיל את העסק כשאני כבול כל כך בתוך הסיפור? מתם מה אני אומר? לא? תגיד. אבל עכשיו בפסח, אין זוכים עדיין לאור הציצית ותרי"ג עיטין. אין לי את העצות עדיין. אז אני צריך לצאת ולהאמין שיהיו עצות אחר כך. לא, אבל תראה לי שאני לא יכול לתת לך עכשיו את העצות. אתה כל כך בתוך מצרים שאין צ'אנס שמה שאני אגיד בכלל יעבור לך את האוזניים. אז תבוא עכשיו, תאמין לי שאחר כך יהיו עצות, נפתור את הבעיות, תגיע לשם, תקבל עצה. תצא לדרך לפני שיש לך את העצה בפועל איך זה יורד לתוך החיים שלך. רק כשהשם יתברך העיר עלינו המוחים למעלה ממדרגתנו ונתן לנו כוח לקבלם כדי להיגאל. ועל כן חובה עלינו לשתות יין דווקא 4 כוסות, כי דווקא על ידי היין מתקנים הפגם של נוח שהוא בחינת חטא אדם הראשון. וכל פעם בתורה שיש את החטא הזה עם היין, חטא אדם הראשון, נוח, לוט, הם מנסים לעשות פסח וזה מתפלק. אז אנחנו עושים פסח. עושים את מה שנוח רצה לעשות, עושים את מה שאדם הראשון רצה לעשות, עושים את זה, שותים את היין ומגיעים למעלה ממדרגתנו באופן מתוקן.
מה זה, החטא בגלל זה שהוא רוצה להגיע לסוף רק לפני שהוא יתרים?
זה להגיע למעלה מן הדעת בלי כלים. כן, כן. או הפוך, הייתי אומר, זה גם אפשרות. להגיע לדעת לפני שיש לך אמונה. זה גם צורה להסביר את זה. איך נעודד אתכם קצת? אתם, מה זה? הפער הרחיק אתכם? מדי. צריך לתת קצת צ'אנס ותקווה.
היא רושמת על ההגדה. פה לא להגיד...
לא.